שלום וברכה, מסכת תענית דף ט"ו, בשעה טובה אנחנו מתחילים את פרק שני. כל המשניות של הפרק נאמרות פה ברצף, ואומרת המשנה, סדר תעניות כיצד? מוציאים את התיבה לרחובה של עיר, דהיינו את ארון הקודש עם ספר התורה בתוכו, מוציאים מבית הכנסת לרחוב החוצה, ונותנים אפר מקלה על גבי התיבה, ובראש הנשיא, ובראש אב בדין, וכל אחד ואחד נותן בעצמו בראשו. ורש"י מסביר שמדובר על אפר ממש ולא על אפר, ולכן ציינו אפר מקלה, כי אפר סתם נקרא גם אפר, כשם שאפר קרוי אפר, כמו שכתוב מאפר שריפת החטאת, ושם ודאי מדובר על אפר, אז כך אפר קרוי לפעמים אפר. והמשמעות של אפר מקלה זה אפר שריפה, שזה גנה יותר מאשר סתם אפר, והגמרא תפרש מה הטעם שנותנים אותו בראש. הזקן שבהם אומר לפניהם דברי כיבושין, דברים שכובשים את הלבבות להחזירם למוטב, וכך הוא אומר, אחינו, לא נאמר באנשי ננווה וירא אלוהים את שקם ואת תעניתם, למרות שהם לבשו שק והתענו, אלא נאמר, נקרא בפנים, וירא אלוהים את מעשיהם, כי שבו מדרכם הרעה, וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. ובקבלה הוא אומר, ולא מדובר פה על דברי קבלה, אלא מדובר על פסוק מהנביא, שנאמר בספר יואל, וקראו לבבכם ועל בגדכם, ושובו אל אדוני אלוהיכם, כי חנון ורחומו, ערך אפיים ורב חסד, וניחם על הרעה. ורש"י מביא קושייה שהקשה תוספות כלשהו. מדוע הפסוק הראשון, שהוא מספר יונה, וזה גם נביא, לא קראו לו דברי קבלה? לעומת זאת, בפסוק מיואל של וקראו לבבכם, קוראים לזה דברי קבלה. הוא מתרץ שכל מקום שהנביא מצווה ומודיע ומזהיר את ישראל, קוראים לזה קבלה, אבל בכל מקום שהנביא לא מצווה על הדבר, אלא זה סיפור דברים, כמו וירא אלוהים, כפי שנאמר בספר יונה, הרי אנחנו לומדים מהפסוקים האלה בדרך אגב דבר שאין עליו ציווי מפורש, לכן במקרה כזה לא קוראים לזה דברי קבלה. וממשיכה המשנה, עמדו בתפילה, מורידים לפני התיבה שליח ציבור שיענה על ההגדרות הבאות. הוא צריך להיות זקן ורגיל, ויש לו בנים וביתו רקם, והסיבה כדי שיהיה ליבו שלם בתפילה. הוא מסביר רש"י שהוא צריך להיות רגיל להתפלל ותפילתו שגורה בפיו כדי שהוא לא יטעה, שהרי חזן שטועה זה סימן רע לשולחיו. וגם בהיבט החומרי, ביתו צריך להיות ריק, דהיינו הוא עני ואין לו מחיה בביתו. פירוש נוסף שהגמרא תביא שגופו נקי מעבירות שלא חטא וגם לא יצא עליו שום שם רע בשום עבירה. ואומר לפניהם 24 ברכות. הוא מפרט את המשנה, את הברכות שאותם הוא אומר בחזרת שליח הציבור. 18 שבכל יום, אנחנו יודעים שזה 19, אבל תמיד קוראים לזה 18, כי לא מחשיבים את ולמלשינים אל תהי תקווה. ומוסיף עליהם עוד 6, ואלו הן זיכרונות ושופרות, המזמור אל השם בצרת עלי קראתי ויענני, המזמור אשא עיניי אל הערים וגומר, המזמור ממעמקים קראתיך השם, המזמור תפילה לעני כי יעטוף, רבי יהודה אומר, לא היה צריך לומר את זיכרונות ושופרות, אלא אומר תחתיהם את הפרקים הבאים. מספר מלכים, רעב כי יהיה בארץ, דבר כי יהיה, ומספר ירמיה, אשר היה דבר השם אל ירמיהו על דברי הבצרות. ועכשיו מפרט את המשנה כיצד הוא חותם את אותם ברכות. ואומר חותמיהן, דהיינו, על כל פרשה ופרשה, אחרי זיכרונות הוא יחתום את זיכרונות, אחרי שופרות יחתום את שופרות, וכן אחר כולם מעין הפרשה. אז על הברכה הראשונה, שזה ברכת עננו, הוא אומר את החתימה הבאה, מי שענה את אברהם בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם גואל ישראל. על השנייה הוא אומר, שזוהי בעצם הברכה הראשונה של שש הברכות שהוא מוסיף, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע קול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם זוכר הנשכחות. הוא מסביר רש"י, שמזכירים את גאולת אבותינו על ים סוף דווקא בזיכרונות, לפי שהיו ישראל נשכחים במצרים כמה שנים ונתייאשו מן הגאולה, וזכרם המקום וגאלם, כמו שכתוב בספר שמות ויזכור את בריתי. על הברכה השלישית שזה ברכת השופרות, הוא אומר את החתימה הבאה, מי שענה את יהושע בגלגל, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תרועה. והסיבה שמזכירים את יהושע בגלגל, לפי שנענה יהושע בשופרות ביריחו, וזה קרה בעוד שהיו ישראל חונים בגלגל. על הברכה הרביעית הוא אומר, מי שענה את שמואל במצפה הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע צעקה, וזה תואם לפתיחת המזמור בצרת עלי. על הברכה החמישית, שמתחילה באשא עיניי, הוא אומר את החתימה הבאה, מי שענה את אליהו בהר הכרמל הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם שומע תפילה. שהרי אליהו נענה בהר הכרמל, מעין מה שכתוב, אשא עיניי אל הערים. על השישית שהתחילה במילים ממעמקים קראתיך, הוא אומר את החתימה הבאה, מי שענה את יונה ממאה הדגה, הוא יענה אתכם וישמע בקול צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם העונה בעת צרה. והלשון שהוא ענה את יונה ממאה הדגה, זה כמו מעין הפסוק ממעמקים קראתיך השם. וגם הביטוי של עונה בעת צרה, שכך כתוב ביונה, קראתי מצרה לי. על השביעית, שהתחילה במילים תפילה לעני, הוא אומר את הנוסח הבא של החתימה, מי שנה את דוד ואת שלמה בנו בירושלים, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ברוך אתה השם המרחם על הארץ. ומזכירים את דוד כי השם ענה לדוד על הרעב שהיה 3 שנים בימיו, והשם ענה את שלמה כשהוא הכניס את אהרון לבית קודש הקודשים. אפשרות נוספת אומר רעשי שזה מתייחס לעניין תפילת שלמה שאמר רעב כי יהיה בארץ, ואז ישראל התפללו דרך מקום המקדש והשם ישמע לתפילתם. ולכן נוסח החתימה זה מרחם על הארץ, שדוד ושלמה התפללו על ארץ ישראל. וכן המזמור תפילה לעני כי יעטוף, זה מדבר על דוחק הגשמים, כמו שכתוב שם בגוף המזבור. וממשיכה המשנה, מעשה, הפכנו דף, בימי רבי חלפתא ורבי חנניה בן טרדיון, שעבר אחד לפני התיבה, דהיינו חזן, וגמר את הברכה כולה, ולא ענו אחריו אמן. אלא אמרו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, כמו שהיו אומרים במקדש, וזה פירוש שמופיע בדפוס של רשי על הריף. וחזן הכנסת, שהוא השמש ולא שליח הציבור, היה אומר בסוף הברכה, תיקו הכהנים תיקו, והיה מוסיף, או השמש או החזן, מי שענה את אברהם אבינו בהר המוריה, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ואז הכהנים היו תוקעים תקיעת רואה תקיעה. ואז שליח הציבור היה ממשיך את הברכה הבאה, ובסופה שוב, השמש היה אומר, הריו בני אהרון הריו, והחזן או השמש היה אומר, מי שענה את אבותינו על ים סוף, הוא יענה אתכם וישמע בכל צעקתכם היום הזה, ושוב הכהנים היו תוקעים תקיעת רואה תקיעה, ואז זה הסדר גם אחרי שאר הברכות. וכשבא דבר אצל חכמים, אמרו לא היינו נוהגים כן, אלא בשער מזרח ובהר הבית. כלומר, שלא לענות אמן אלא את הברוך שם כבוד מלכותו, זה רק בזמן שבית המקדש היה קיים, כשמתפללים בהר הבית, שאז נכנסים בדרך שער המזרח. ואומר רשי, שאין לפרש שמה שהם לא היו נוהגים לעשות, זה לתקוע שהיו תוקעים רק במקדש, שהרי ודאי תוקעים בגבולים, כמו שמוכח בכל המסכת שלנו ובמסכת ראש השנה. כדי להסביר את המשך המשנה, נקדים ונאמר. שמואל הנביא ודוד המלך תקנו שיהיו 24 משמרות של כהנים, כאשר כל משמר עבד במקדש במשך שבוע אחד, עד שהקיפו את כל המשמרות. בראש כל משמר היה עומד ראש המשמר, וכל משמר היה מחולק ל7 בתי אב, בראש כל בית אב היה ראש בית אב. כל משמר, כמו שאמרנו, היה עובד בבית המקדש שבוע ימים. הכהנים בעבודת הקודש והלוויים בשירם ובזמרם. המשמר מתחלק ל7 בתי אב. ראש המשמר היה קובע לכל בית אב את היום בשבוע שבו הוא עובד. ראש בית האב היה מחלק את התפקידים השונים בין אנשי בית האב. המשמרות היו מתחלפות ביום השבת. גם ישראל נחלקו ל24 מעמדות במקביל ל24 משמרות הכהונה. מול כל משמר של הכהנים והלוויים היה מעמד של ישראלים בירושלים שהיו קבועים בעיר ועומדים בשעת הקרבת תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. בנוסף למעמד של האנשים בירושלים היו גם מעמדות בכל עיר ועיר. אנשי המעמד היו מתכנסים בעריהם ומתפללים על קורבן החיים שהתקבל ברצון, והיו מתענים וקוראים במעשה בראשית. ואומרת המשנה, 3 תעניות הראשונות בתענית ציבור, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, והסיבה שמה תכבד העבודה על אנשי בית אב שהיו עובדים באותו היום, ואנשי המשמר הם העתודה לבוא לסייע להם, ואם הם יתענו אז הרי לא יהיה להם כוח לעמוד בעבודה. ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל, שהרי עליהם מוטל את העבודה באותו יום. 3 התעניות השניות, אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. כי התעניות השניות הן יותר חמורות מהראשונות, וב7 התעניות האחרונות, אלו ואלו מתענים ומשלימים. עד לפה דברי רבי יהושע, וחכמים אומרים, 3 תעניות הראשונות, אלו ואלו, דהיינו, גם אנשי המשמר וגם אנשי בית אב לא היו מתענים כלל. 3 תעניות השניות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים, ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. וב7 התעניות האחרונות, אנשי משמר מתענים ומשלימים, ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. אנשי משמר מותרים לשתות יין בלילות, אבל לא בימים. לעומת זאת, ואנשי בית אב לא ביום ולא בלילה. והדין הזה הוא לא רלוונטי לעניין תענית, אלא אגב שדיברנו בבני המשמר מביאים את הדין. הסיבה של אנשי המשמר מותר לשתות יין בלילות, כי אין לחשוש שמא תכבד העבודה מכאן ואילך, שהרי כבר הגיע הערב והם רואים שפסקו הקורבנות ולא כבדה העבודה. מה שאין כן, אנשי בית אב שלהם אסור לשתות בין ביום ובין בלילה, כי הם היו מעלים כל הלילה איברים ובדרים שפקו מעל המזבח. או אם הם לא גמרו להעלות את האיברים ביום, אז הם גומרים את זה בלילה. ואין צורך באנשי המשמר שהם יסיימו להם בלילה להפוך במזלג את האיברים על גבי המזבח, שדבר כזה בית אב יכול להסתדר לבדו. ודין נוסף, אנשי משמר ואנשי מעמד אסורים מלספר ומלחבס מהרגע שנכנסו למשמרתם למשך כל אותו שבוע, אלא הם צריכים להסתפר קודם לכן. ובחמישי הם מותרים מפני כבוד השבת. שביום חמישי של המשמרת שלהם מותר להם להסתפר ולכבס, כי דרך רוב בני אדם להסתפר ביום חמישי ולא בערב שבת מפני הפתוח שקיים בערב שבת. וממשיכה המשנה. כל הכתוב במגילת תענית דלא למספד, לפניו אסור לאחריו מותר. ומגילת תענית, כמו שכבר למדנו, הכוונה לרשימה שהייתה בימי בית שני, שחכמים קבעו שבימים אלו נעשו ניסים ואסור להתענות בהם. רבי יוסי לעומת זאת חולק ואומר שגם לפניו וגם לאחריו אסור. והימים שהאיסור הוא דלא להתענה, והם ימים שהם לא חמורים כל כך כמו הימים שאסורים בהספד, אלא רק שלא להתענות בהם, אז לפי תנא קמא לפניו ולאחריו מותר להתענות, ורבי יוסי חולק ואומר שלפניו אסור להתענות אבל לאחריו מותר. שכיוון שעבר יום טוב, אז לא חוששים שהוא יבוא להתענות ביום טוב עצמו. וחוזרת עכשיו המשנה לעניין תעניות גשמים. אין גוזרים תענית את הציבור בתחילה ביום בחמישי, למה? שלא להפקיע השערים. שכשרואים בעלי חנויות שקונים אנשים למוצאי יום חמישי שתי סעודות גדולות, אחת מיועדת לשבירת הצום בחמישי ואחת מיועדת לשבת, הסבורים בעלי החנויות שבא רעב לעולם והם מייקרים ומפקיעים את השער של המחירים. אבל מי שהתחילו להתענות, יודעים בעלי החנויות שכל הסיבה פה לבהלה זה רק בגלל התענית. ולכן התקנה היא אלא שלוש תעניות הראשונות מתחילים ביום שני ואחר כך וחמישי ואחר כך ושני, ואם התענית התחילה ביום שני, אז הרי בעלי החנויות מבינים ביום חמישי שזה בגלל התענית. ושלוש שניות קובעים חמישי שני וחמישי. רבי יוסי אומר שכשם שאין הראשונות מתחילות בחמישי, כך לא שניות ולא אחרונות מתחילות בחמישי, אלא בשני. ודין נוסף, אין גוזרים תענית על הציבור בראשי חודשים בחנוכה ובפורים. ואם התחילו, אין מפסיקים, מסביר רש"י, אם הם קיבלו את התענית לפני שהם ידעו שיום ראש חודש או חנוכה ופורים יוצאים בתאריך הזה, אז אין מפסיקים את סדר התעניות, ואומנם ראש חודש נקרא מועד, אבל מצד שני, לא כתיב בי שצריך לעשות אותו יום משתה ושמחה. עד לפה דברי רבן גמליאל, אמר רבי מאיר, אף על פי שאמר רבן גמליאל אין מפסיקים, מודה היה שאין משלימין, שלא מסיימים את התענית אלא אוכלים סמוך לערב. ואותו דין וכן תשעה באב שחל להיות בערב שבת, שגם אז לא משלימים את התענית אלא אוכלים סמוך לערב. ומצטט את הגמרא את המשפט מהמשנה, סדר תעניות כיצד מוציאים את הטבע לרחובה שעיר וכו'. אומרת הגמרא, ואפילו בכמה הייתה? האם גם בתעניות הראשונות מוציאים את הטבע לרחובה של עיר? ורמינו, ולכאורה יש סתירה ממקור תנאי אחר, שאומרת, הברייתא, שלוש תעניות ראשונות ושניות נכנסים לבית הכנסת ומתפללים כדרך שמתפללים כל השנה כולה, רק ובשבע האחרונות מוציאים את הטבע לרחובה של עיר, ונותנים אפר על גבי הטבע, ובראש הנשיא ובראש אב בית דין, וכל אחד ואחד נוטל ונותן בראשו את האפר. רבי נתן אומר, אפר מקלה הם מביאין. ולפי מה שראינו ברש"י בדף הקודם, לפי תנא קמא ניתן לומר שזה אפילו עפר סתם, רבי נתן אומר דווקא אפר שריפה. ולענייננו אנחנו רואים סתירה, שהרי מהמשנה שלנו משמע שאפילו בתעניות הראשונות מוציאים את הטבע לרחובה של עיר, אבל הברייתא הסבירה שרק בתעניות האחרונות מוציאים את הטבע לרחובה של עיר. עונה על כך, אמר רב פאפא, קטנה נמי מתניתי נשב האחרונות נן. גם מה שאמרה המשנה שמוציאים את התיבה לרחובה של עיר, היא דיברה רק על השבע תעניות האחרונות. ציטוט מהמשנה ובראש הנשיא. ומדייק את הגמרא, והדר תעני, ואחר כך שנינו שכל אחד ואחד נותן בראשו. שואלת הגמרא, איני, באמת זה הסדר שקודם כל החשוב ואחר כך כל אדם? והתעניה והרשנינו בברייתא. רבי אומר, בגדולה מתחילים מן הגדול, ובכללה מתחילים מן הקטן, והוא מפרט. בגדולה מתחילים מן הגדול, כמו שנאמר, ויאמר משה קודם כל אל אהרון, ורק אחר כך הוא לאלעזר ולאיתמר. לעומת זאת, ובכללה מתחילים מן הקטן, כמו שבתחילה נתקלל הנחש, ואחר כך נתקלל החווה, ורק אחר כך נתקלל אדם. מתרץ את הגמרא, החשיבות הלדיד הוא. בתענית מתחילים מהגדולים כי זה כן נחשב חשיבות לגביהם. דאמרי להו, כי בזה שאנחנו נותנים להם את האפר קודם כל, אנחנו בעצם אומרים להם, אתון חשיבותו למי בעיה לאן רחמי. אקולי אלמה, אתם חשובים כדי שתבקשו עלינו רחמים על כולנו. ציטוט מהמשנה, וכל אחד ואחד נותן בראשו. שואלת הגמרא, נשיא ואב בית דין נמי נשקלו אינו ונינחו בראשיו, שיקחו הם עצמם וישימו את האפר בראשיהם, מה ישנה, מדוע במקרה שלהם דשקילי נשכרינה ומה נחלו? שהרי כתוב ונותנים על גבי התיבה ועל ראש הנשיא, ומשמע שעל ידי אחר נותנים על ראש הנשיא. אז למה הם לא כמו שאר האנשים שנותנים על גבי עצמם? עונה הגמרא, אמר רבי אבא דמין קיסרי, אינו דומה מתבייש מעצמו, הפכנו דף למתבייש מאחרים. שדווקא בגלל החשיבות של האנשים הללו, הם מתביישים כאשר אנשים אחרים נותנים עליהם. אבל שאר בני האדם שהם לא חשובים, הם לא יתביישו אם אחרים יתנו עליהם את האפר. ולכן אצל שאר האנשים, מספיק שהם עצמם יתנו על עצמם את האפר, מה שאין כן אצל האנשים החשובים, שאז יש יותר עוגמת נפש כשאנשים אחרים יתנו עליהם את זה. ושואלת הגמרא, ואיך המנח להו? ואיכן מניחים את האפר? אמר רבי יצחק, במקום תפילין, שנאמר, פסוק בישעיהו נקרא בפנים, לסום לאבלי ציון, לתת להם פאר תחת אפר, שמן ססון תחת אבל, מעטה תהילה תחת רוח כהה, וקרא להם להצדק, מתי אדוני להתפאר. אז מזה שכתוב פאר תחת אפר, שמה מניח שזה במקום התפילין, כמו שכתוב ביחזקאל, פארך חבוש עליך, והגמרא במסכת ברכות אומרת שאלו תפילין. ואיכן מניחים תפילין? במקום שמוחו של תינוק רופף. עד לכאן דף תתוו, למעוניינים בהרחבה, צפות על המשנה שאומנם מודפס בדף תתוו עמוד ב' אומר דבר תמוע, שהוא מסביר שהאפר שנותנים אותו זה אפר שהוא מעצם אדם, שהרי הוא האפר זה לזיכרון העקדה ובעקדה היה עצמות. כדי להסביר את הדברים נביא את דברי רבי דוד חיים פרדו, נולד בוונציה, נפטר בירושלים, היה פרשן ספרות חזל, ראש ישיבה פוסק ומשורר. כשהוא שהה בליבורנו כדי להוציא את ספרו, הוא פגש מספר שדרים, שליחי דרבנן שבאו מארץ ישראל. הוא פגש את החידה ששהה שם בשליחות כולל חייר חברון, הוא עסק עמו בתלמוד והלכה, ולימים נישא בנו הצעיר רבי אברהם לביתו של החידה. על אף החיבה והערצה הדדית של המחותנים, בענייני פרשנות לעתים שררה ביניהם מחלוקת עמוקה. הוא פגש גם את השדרים המערית אלגזי ורבי יעקב חזן שהעניקו לו הסכמה לספרו. הפגישה הזאת עם חכמי ארץ ישראל עוררה בו תשוקה לעלות לארץ ישראל. בשנת תק"ד הוא נפגש בעוד עיר עם שליח מטבריה, רבי חיים הכהן דוויך, ושוחח עמו בדברי תורה. בשנת תקמ"א הוא עזב את מקום מגוריו והחל במסעו אל ארץ ישראל, אליה הגיע בשנת תקמ"ב. הוא קבע את מקום מושבו בירושלים, וזמן קצר לאחר בואו הוזמן לכהן כחבר בבית הדין של המערית אלגזי. רבי דוד פרדו התמקד בפרשנות של ספרי חז"ל, שמרבית המפרשים לא עסקו בהם, כמו התוספתא והספרי. דרכו בפירושו זה להביא את דברי הגמרא, הרמב״ם והראשונים העוסקים בנושאים הנידונים בקטע שהוא מפרש, להשוות ביניהם, וכך לברר את הפירוש הנוטה לפשט. במקרה הצורך הוא לא נמנע מלהגיע את המקורות, פעמים רבות הגאותיו תואמות את העולה מכתבי יד אפילו שהם לא היו לפניו. נוסח המצבה שלו בהר הזיתים נכתב בצורה מליצית ושולבו בו השמות של ספריו. וכך הוא מקשה על דברי התוספות שאמר שהאפר היה מעצם אדם. שהתוספות מביא ראיה לפירושו שהרי זה לזיכרון העקדה ובעקדה היה עצמות, אבל מה זה ראיה לסתור? הרי עצמות העקדה של איל היו ולא של אדם. ולכן נראה לו שצריך לומר שזה היה מעצם ואת תיבת אדם צריך למחוק. הרי אם לא כן, אז בשאר עצמות בעלי חיים שאינם של אדם אין שום זכר לעקדה. והוא מוסיף, ואומנם העצמות שעליהם היה מדובר בעקדה זה עצמות עיל, אבל אנחנו מתפללים כאילו זה האפר של יצחק, כמו שאנחנו אומרים, אפרו של יצחק צבור על גבי המזבח, והרי ודאי אפר יצחק לא היה צבור על גבי המזבח. אלא יש פה דמיון בין אפר לאפר. מסיים את דברה בקושייה על הבח, לא ידעתי למה לא הגיע הבח עצמות של עיל במקום עצמות של אדם.